שלום לכולם וברוכים הבאים, שמי מיכאל סילם, פיזיותרפיסט באתלטי קליניק, מכון לפיזיותרפיה ופציעות ספורט. היום אנחנו נדבר על נושא שבעבר היה נשמע קצת הזוי, בשנים האחרונות היה איזשהו הייפ סביב זה, ואולי אולי עוד כמה שנים יהפוך להיות איזשהו קונצנזוס. אנחנו נדבר עם רון כהן, מאמן ריצה ומרתוניסט, שלפני זמן קצר רץ מרתון שלם יחף, והוא כאן יציג את עצמו. שלום רון.
שלום, כל נעים מאוד. כיף להיות פה. אז אני רון כהן. ירושלמי, איש חינוך, קודם כל לפני הריצה יחפה, לפני הכל. אני מורה בתיכון, אני מחנך כיתה י'. עושה כל מיני דברים בווריאציות של חינוך. וריצה יחפה היה תחביב שלאט לאט, עם הרבה מאוד שוקה כבר מהשלב הראשוני, שלאט לאט צמח והפך להיות למקצוע שאני מדבר עליו, וחשוב לי להעביר עליו ולהסביר לאנשים למה זה חשוב, איך זה יכול להשאיר את החיים שלהם. אני גם מאמן ריצה יחפה, כמו שאתה אמרת, אני סיימתי מרתון לא מזמן, אני 10 שנים רץ יחף. זהו פחות או יותר עליי.
אז איך הגעת בעצם לריצה יחפה? ספר לנו.
אז אני הגעתי לריצה יחפה לגמרי במקרה. אני גדלתי בירושלים, למדתי בתיכון ארטמן, שזה תיכון שיש בה הרבה מאוד מוטיבציה לקרבי, והדבר הכי שאתה חושב עליו בשמינית ובשנה, אני הלכתי לישיבה, אז בשנה שבין התיכון לבין הצבא, זה אך ורק לאיזו סיירת אני מגיע. זאת אומרת, זה ברור שאתה הולך לקרבי, השאלה זה לאן. ובשנה הזאת שבין התיכון לצבא, אז היה לי הרבה מאוד זמן להתאמן, וגם הייתי בחור ספורטיבי גם לפני כן, אבל התחילי מה שסובלים ממנו הרבה מאוד מלשבים וחבר'ה בהתחלה של השירות שלהם, בכלל בשירות, שזה שברי מאמץ, שין ספליץ ופציעות כרוניות של ריצה. אנחנו מכירים את זה שריצה זה אחד מהפעילויות שנפצעים בהם הכי הרבה באופן סטטיסטי, למרות שזו פעילות נורא נורא בסיסית. והייתה לי שנה שלמה שהתעסקתי רק בזה. היה לי את כל הזמן שבעולם, אתה לא עובד, אתה לומד כמה שאתה רוצה ללמוד, ישנתי 8-9 שעות בלילה, ניסיתי את כל השיטות כדי כן להתאושש, להחלים מהפציעות האלו. עשיתי מסאז'ים עם קרח, עשיתי פיזיותרפיה, הוצאתי מדרסים מיוחדים בהזמנה מארצות הברית ב-2,000 שקל, קניתי נעלה מיוחדות מותאמות לפי מה שהפיזיותרפיסט אמר לי, ב-1,000 שקל, הייתי עושה כל יום שעה אימוני יציבה, הייתי שם משחות אנטי-דלקתיות, כל מה שבאמת חיפשתי, איך אני נמנע מפציעות וחוזר לרוץ, כי לא יכולתי לרוץ יותר מ-5 דקות בסוף השנה הזאת. והתחלתי להגיע, הייתי קרוב לייאוש, כי כבר הייתי משהו כמו חודש וחצי לפני הגיוס, ושם התאמנתי ב3 שנים לפני הצבא במונות לחימה, באקבן, אצל יוסי שריף, ואחרי כל השנה הזאת שגם שיתפתי אותו, הוא אמר לי, חודש וחצי לפני הגיוס, תשמע, מדברים עכשיו ריצה יחפה, ניסית הכל, תן לזה בדיקה. חזרתי מטדי, שם התאמנתי, עליתי לבית, שמתי יוטיוב, רשמתי ביוטיוב ברפוט ראנינג, בעברית רשמתי ריצה יחפה, לא היה עדיין שום דבר. ואז ראיתי סרטון של מישהו שאחרי זה גם למדתי עליו קצת יותר, קוראים לו ארואן לקור, הוא פיתח את הטכניקה של התנועה הטבעית, זה נקרא מובנט. ופשוט דמיין שאתה רואה סרטון יוטיוב בבן אדם רץ ככה כמו טרזן בשטח, בלי נעליים, אין גרביים, יחף לגמרי, ואתה רואה בן אדם אתלט שרץ כמו שאתה רק יכול לדמיין. ואמרתי, וואלה, בזכות ריצה יחפה אני יכול לנוע בכזאת חופשיות בלי כאבים. התלהבתי לגמרי, ירדתי למטה עם הקפקפים, ראיתי, הסתכלתי ימין השמאלה שאין אף אחד, הורדתי קפקפים והתחלתי לרוץ. אני רץ את ה5 דקות שלי, מרגיש בצורה מוממת את הכאב, ווואלה, אני יכול להמשיך לרוץ. מאוד מתלהב, מוציא רכב, נוסע לגבעת רם, רואה שאני יכול לרוץ 10 דקות. אני מתלהב, אני עובר מהדשא של החמה, רואה שאני יכול לרוץ 15 ולא כואב לי. וככה לאט לאט זה התחיל, ומשם זה סיפור ארוך, והרבה מאוד שנים של למידה. אבל ברגע שהמעבר הזה ממצב שבו אני מוגבל ומרגיש כנכה, למצב שבו, אספר לך בהמשך, לא רק שלא כואב לי כשאני רץ, אני נהנה מאוד כשאני רץ, זה הפך מפעולה סיזיפית ומלאה לפעולה מאוד מאוד מהנה. השתפרתי בצורה מאוד מאוד משמעותית בריצה, הייתי ממוצע מינוס והפכתי לבולט מאוד בריצה. והמסוגלות חזרה אליי, החופש, שזה הרבה ממה שבכלל מושך אנשים, גם לרפואה לעזור לאנשים, להחזיר להם את החופש וגם לספורט, ליצור את החדוש המסוגלות. ומאז אני מדבר על זה ואני שמח לראות שזה לאט לאט צובר תאוצה כאן בארץ.
שמע, זה נשמע כמו הסיפור של רבים שניסו ונתקעו איפשהו בדרך. למה לדעתך זה עובד? מה אתה חושב? מה הבסיס מאחורי זה?
אז כמו שאתה אומר, זה רק לאחרונה מדברים על זה יותר ויותר, וזה עדיין במחקר וזה לא בקונצנזוס, אבל כבר אפשר לראות כן אלמנטים שזה השפיע על כל קהילת הרצים והמאמנים. בגדול הרעיון מאחורי ריצה יחפה הוא כזה. התזה אומרת, הגוף שלנו, יותר מכל פעילות גופנית אחרת, אנחנו יודעים שאנחנו לא הכי מהירים, לא הכי חזקים, לא יודעים לנשום מתחת למים ולא יודעים לעוף. הפעילות היחידה בטבע שאנחנו מצטיינים בה יותר מכל בעל חיים אחר, זה ריצה למרחקים ארוכים. יותר מסוסים, יותר מכלבים, יותר מאנטילופות בסוונות באפריקה, וגם נביא לזה דוגמאות. ואנחנו בנויים לזה מבחינה אנטומית, פיזיולוגית. והנעל הקונבנציונלית, שאני אומר נעל קונבנציונלית, אני מדבר על נעל שהיא מעבר לסוליה דקה מאוד של אור או של גומי, כמו שפעם היה את האולסטאר. הנעל הקונבנציונלית שהגיעה לנו בדרך נייק ב-1972, בעצם חוסמת מאיתנו לא רק את התחושתיות, שמאפשרת לנו לזהות מה אנחנו עושים נכון, מה אנחנו לא עושים נכון, ואז לתקן את מה שאנחנו צריכים לעשות, אלא גם פיזית, ממש טכנית, מונעת מאיתנו לרוץ בצורה נכונה. ומה שקורה שאתה מוריד נעליים, אז כל דבר שתעשה לא נכון, יכאב לך מאוד. ופה תמיד שואלים על חול ים, דשא וכן הלאה, אבל בגדול, מה שלא תעשה נכון יכאב לך, ועד יש לך שתי אפשרויות. או שתמשיך כמו בוק, למרות הכאב, כמו שהרבה פעמים, ככה אנחנו גדלנו נכון, לוחמים, לקראת הצבא, רבק רבק, לא נורא כואב לך, שים מדרסים, קח משחה איזה
בופן,
תמשיך לרוץ, יהיה בסדר, תתחמם, יהיה בסדר, מה שמוביל לפציעות הרבה יותר חמורות. וכשאתה רץ יחף, אין איך להתחמק מזה, זה פשוט יהיה פציעה שבסופו של דבר אתה תושבת. או שאתה תגיד, אוקיי, למה כואב לי? מה אני עושה לא נכון? ותתחיל לפתח את הקשב הזה לגוף שלך. איך אני זז? ואז באופן טבעי, על ידי משוב טבעי, אתה משנה את התנועה שלך. וזה עובד. זאת אומרת, אני חושב שהג'וק הזה לא היה, זה לא היה נכנס לי כל כך חזק, אם זה לא היה פשוט, אחרי שניסיתי הכל.
תשמע, אני מזדהה עם הדברים. אנחנו גם היום יודעים במחקר שזה אומנם דרך שלא הכי פשוטה להבנה לכולם, אבל מה שאתה קורא, המשוב הזה, ה-internal feedback, המשוב הפנימי, שבעצם אני מרגיש את הרצפה, יודע איפה אני נמצא, מרגיש בדיוק את התחושה הטובה של המגע של כף הרגל ברצפה. גם בדברים אחרים, בפציעות אחרות, אנחנו יודעים ש-internal feedback זה דרך טובה לתקן דברים. יש דרכים קצת יותר קלות להבנה, אבל זה עדיין דרך טובה, ומי שמצליח להבין אותה ויש לו את המודעות גוף הטובה מספיק, אז אין ספק שהוא רואה בזה טובה וממשיך להתקדם עם זה. בעצם אני רוצה לדעת, דבר אחד שמעניין שעכשיו מדברים עליו, זה עניין של, אני רוצה שנייה לרוץ, לקפוץ לצד השני הנגדי. יש היום את כל הנעליים עם הבולמי זעזועים, הענקיים, לא נגיד שמות של חברות, אבל יש היום סוג נעליים הפוך, אוקיי? היי קושן, שזה נקרא, שיש לנו ממש סוליה עבה ורחבה.
שאיתם גם צריך לומר, נשבר שיא עולם במרתון.
נכון.
לאחרונה.
נכון.
זאת אומרת, זה הגיע לרמה שגם, זה באמת עולה לשאלה אם הם לגיטימיות מבחינת שיפור ביצועים, אבל זה הופך את השאלה לאפילו עוד יותר מאתגרת.
אז השאלה היא גם, אנשים בדרך כלל בורחים לנעל הזאת, ואני לא סתם אומר בורחים, כי אני מקבל את זה הרבה כפידבק ממטופלים, כי הם סובלים מאיזושהי פציעת כף רגל. והשאלה, אם אנחנו הולכים לאיזה שתי קצוות מנוגדים, שצד אחד הולך לאיזה גישה מינימליסטית, וצד שני הולך לרגע, רגע, בוא תעטוף לי את הכף רגל בכמה שיותר בולמי זעזועים, ונסתדר כמו שזה.
אני חושב שהתשובה לזה, יש לה את הרובד הפשוט, ויש לה את הרובד הקצת יותר עמוק. הרובד הפשוט זה לחשוב בצורה באמת שכל ישר. המשקל על הגוף שלנו בריצה הוא פי שלושה, פי חמישה יותר גבוה בכל צעד שאתה עושה. זאת אומרת, נגיד גבר ממוצע שוקל 75-80 קילו, זאת אומרת שבכל צעד כשהוא רץ, הגוף שלנו מתמודד עם הלא הכי טוב...
400-300
קרוב ל-300 קילו, נכון? באזור 300 קילו בכל צעד. לא סביר להניח שדבר קטן כזה, אוקיי? זה מה שיפתור לך וזה מה שיעזור לך להתמודד עם 300 קילו בכל צד. הדבר שזה עושה, זה מונע ממך להרגיש את הכאב. וזה גם אני חושב הגדול הרציונל מאחורי הרבה מאוד מהציוד הרפואי הקונבנציונלי. הרצועה בברך, התומך בקרסול, זה הרבה מאוד פעמים, וגם כך מוכרים את זה, זאת אומרת, זה מפחית את העומס, זה מפחית את הכאב, זה נכון. אבל אז מה קורה כשאתה מפחית את האומץ ואתה מפחית את הכאב? נקודתית באותו רגע, יש לך הקלה. וגם אני, כשהצליתי את המדרסים וקניתי את הנעלה מלא ב-1,000 שקל, הרגשתי הקלה. יחדתי לרוץ מ-5 דקות ל-10 דקות. ורק אחרי 12 דקות היה לי כאב. אבל מה שקורה, וכל מי שעבד עם ציוד כזה יודע, כשאתה מוריד את זה, אתה מוריד את הרצועה האלסטית, אתה מוריד את התומך קרסול, אתה מקבל איבר מנוון. ואז אתה נמצא במעגל בלתי פוסק של פיצוי. פיצוי, זאת אומרת, של חוסר בפיצוי. זאת אומרת, הורדתי עומס נגיד על הברך, הורדתי עומס על ה... נכון, יש לנו גם גרבי לחץ, ויש לנו סרטים של לחץ. ומה לא? מי שקצת בתחום הזה גולל בפייסבוק, וכל שניים מציעים לך עוד ועוד ציוד. מה שזה עושה, זה עושה מעגל של לפתח סוג של אימפוטנטיות באיברים האלו, ואז אתה צריך לפצות על זה, וזה מעגל בלתי פוסק. מה שריצה יחפה עושה, זה להגיד לך, תשמע חביבי, במקום להוריד ולהוריד ולהוריד עומס על מקומות שקשה להם, תבנה חוסן. וזה לא גימיק. זה אחרי זה השפיע מאוד עליי גם ברמה המנטלית, כשחוויתי את זה פיזית בגוף, אבל במקום עוד תמיכה ועוד תרגיל ועוד מדרס, אתה מחזק את המקומות, וזה קורה באופן טבעי. תראה, אני שירתתי ביהלום, ובכל אחד מהמחודות אז היה טרנד מאוד מאוד חם של אימוני יציבה. היום כבר כל הצבא עושה את זה. פעם זה היה מיוחדות ומיוחדות, יש להם מדס, וזה היה הכשרה של מדסניקים לעשות אימוני יציבה. מה אתה עושה שם? אתה נותן שעה, שעה וחצי, שאתה עומד על הכדור, אתה עושה כל מיני תרגילים, אתה עוצם עיניים, עושה שעון, מחוג, נכון, עם רגל אחת, רגל אחת עומדת, ומה שאתה עושה, אתה עובד על שירים מאוד מאוד קטנים גם בליבה שלך בקור, אבל גם בכפות הרגליים. מכף רגל עצמה ועד הקרסול, השוק וכן הלאה. בכל צעד בריצה יחפה אתה עושה את זה. אז במקום לתת את השעת חיזוק הזאת ללוחמים ולאנשים שעושים פעילות גופנית, אינטנסיבית בעיקר על הרגליים שלהם, כדי למנוע פציעה, בואו נחזור למצב הטבעי. יש לנו את המנגנונים להתמודד עם זה. וזה, והרובד העמוק של התשובה זה, ואז זה גם משליך על חינוך ובכלל, איך אתה מתמודד עם בעיה. אתה שם פלסטר, אתה לוקח אקמול, אתה משכך נקודתית את הכאב, או שאתה מבין מה מלכתחילה יוצר את הסיטואציה. וזה מה שהכניס לי את התשוקה לריצה יחפה, שאתה מתחיל להבין איך אני זז עם הגוף. אמרת מקודם למי שיש קשב לגוף, למי שאני מאמין שלכל אחד יש קשב לגוף. כמו שכל אחד יכול ללמוד לאהוב, וכל אחד יכול ללמוד להתגבר על פחד, וכל אחד יכול ללמוד לעשות שינוי בחיים שלו, כל אחד יכול לפתח את הקשב לגוף. אבל אנחנו בתוך כל כך הרבה שכבות של גבס וחציצה, שאיך אנחנו נפתח את זה?
תשמע, אני גם לגבי, שתי נקודות שעלו לי בדברים שאמרת, אחד, שאני חושב שהעולם ברח לפתרונות של הספורטאים. אני לא אגיד הספורטאים, אני אגיד הספורט התחרותי. בספורט התחרותי, ספורטאי עכשיו צריך לשחק כדורגל עכשיו, ויש לו פציעה בקרסול או פציעה בברך, הוא ישחק עם מה שיש, ישימו לו כיבועים וחבישות וזריקה אם צריך ומיליון ואחד דברים. כדי שהוא ישחק, כי זה התחרות וזה הכסף וזה העסק שלו בעצם. ואנשים לקחו את זה קצת, אמרו, אוקיי, רגע, הספורטאי עושה את זה, אז למה שאני לא אעשה את זה? במקום להבין שהספורטאי עושה את זה כי הוא חייב. זה לא הדבר הבריא והנכון לעשות. וזה נכון על הכל לדעתי, זה נכון על מדרסים וזה נכון על כל הכיבועים והדברים האלה. תשמע, להגיד שאני לא אומר לאנשים, תשמע, לך תעשה, לך כך, תעשה חווק, לך לחנות, תקנה כזה דבר, אני אומר את זה לאנשים, שאני מבין שהבן אדם מולי לא מסוגל לעשות את השינוי הזה, או שהשינוי הזה ייקח לו יותר מדי זמן, ובזמן הזה הוא יישאר מנוון בבית, אז אני אומר, עדיף שהוא יהיה עם איזה חבק, או עם איזה חבישה, או עם איזה משהו כזה, ויעשה, מאשר שלא יעשה כלום, כי אין לו עכשיו את האופי לעשות איזשהו שינוי ארוך טווח, או אין לו זמן, או אין לו רצון כזה.
אם זה זהו לא לעשות בכלל, ברור שזה עדיף.
אבל היום באמת אנחנו רואים את זה, אנשים חושבים על הספורטאי התחרותי והם לוקחים ממנו דוגמה וצריך להבין שאם אין לך, אם זה לא המקצוע שלך והמקצוע, הקריירה שלך, הפרנסה שלך לא תלויה בזה, אל תלך לפתרונות הפשוטים. למה? אז הם גם יקרים, בסוף אולי יותר יקרים מהכל, והם גם לא ייתנו לך שום פתרון אמיתי, הם ייתנו לך איזה כיסוי על כיסוי. אז אמרתי לך על, על הנעליים הקושן בהתחלה, אני רמזתי לזה שבאמת זה כאילו אנשים לוקחים את זה לעוד צעד ועוד צעד קדימה, לאן זה יגיע בסוף? כאילו אני לא יודע לאן זה מתפתח, כל שנה אנחנו רואים איזה דגם יותר עבה ורחב,
כן.
אבל נותנים את הפתרונות הטכנולוגיים לדברים האלה, ואנשים לוקחים את זה כי הם אומרים, טוב בסדר, נוח לי הפתרון הקצר.
שזה, אתה יודע, אני רוצה להוסיף על זה שזה זה יותר עמוק מזה, גם דרך הריצה יחפה, באמת זה פתח לתורש לכל מיני דברים, אבל נחזור לספורטאים שאתה אמרת, לאתלטים המקצועיים, הם עושים עבודה יומיומית עם מאמנים ופיזיותרפיסטים ורופאים, והם עושים, הם מתחזקים את הגוף שלהם בצורה פיקס. וכמו שאתה אמרת, ואז שיש הרגע נקודתי, שאתה צריך את התמיכה, וואלה, אין לי את היומיים האלה להתאושש, אין לי את העוד שבוע, שבועיים כדי לשפר את הטכניקה, כדי לשפר את התנועה, תן לי משהו שיתקן אותי עכשיו, זה משהו אחר, אבל אני חושב שרוב האנשים אפילו לא, זה אתה יודע, זה הפתרון של עכשיו, זה הפתרון של הפלסטר, זה כמו שהרבה מאוד פעמים מנסים לפתור בעיות, בואו ניתן לזה עוד כסף. אבל למה תיתן למנגנון עוד כסף, אבל אם המנגנון עצמו לא מתפקד בצורה בריאה? או אני כואב, אני אקח כדור. ואני חושב שבכלל כגישה לחיים, זה לא בריא וזה לא נכון. זאת אומרת, רגע לעצור ולהבין מה שורש הבעיה. למה זה נורא? וזה לא מופרך, אפשר ללמד אנשים. תודה. אנחנו עד לא מזמן, לפני 10 שנים, 15 שנים, הייתי אומר לבן אדם, בוא, אני אומר לך שאם אתה עכשיו סטודנט באוניברסיטה, בהרווארד, ואתה לומד הנדסה, ואתה לומד כלכלה, ואתה כולך עסוק, ואתה חייב עכשיו לרוץ ולהספיק מלא עסקאות, תעצור פעם ביום, תעשה חצי שעה מדיטציה, אתה תהיה איש עסקים יותר מוצלח. לפני 15 שנה, מה היו אומרים לי? אתה איפי. לא, בסדר, הוא איפי, הוא חמוד. תן לו. והיום, כל המחקרים המובילים בעולם, מההרווי ליג, זאת אומרת, מה הנפסות המובילות בעולם שבאים לשם בשביל ההצלחה באופן, על פי רוב כזה קפיטליסטית וכן הלאה, כל המחקרים מראים שמיינדפולנס זה טכניקת, זה תרגול שהוא חובה במאה ה-21, שזה חיוני לתלמידים, זה חיוני למורים, זה חיוני לקבוצות. אז אותו דבר, זאת אומרת, במקום לקחת כל מיני עזרים חיצוניים, אנחנו לאט לאט מבינים שצריכים שנייה לעצור, שיש בעיות שאי אפשר לפתור אותן בפלסטר, בכסף, בתרופה, בכדור, וצריך לבדוק מה עובד ומה לא עובד.
אני רוצה לספר קצת איך בעצם הכרנו. אני ראיתי איזה פוסט שלך בפייסבוק על המרתון, או הכנה לחצי מרתון, אז נראה לי פניתי אליך. ובדיוק באותו זמן יצא איזשהו מחקר. בעצם למה הנושא הזה חם כל כך? אנחנו מתמודדים עם תחום שכמו שאמרת בהתחלה, יש בו די הרבה פציעות בחלק מהמחקרים, בריצה מגיע עד 79-78% מהרצים ייפצעו במהלך של שנה. אז נכון, רוב הפציעות זה לא איזה משהו זה, ועובר בטווח זמן די קצר, אבל למה זה קורה? אנחנו המון מחקר, המון טכנולוגיה, המון דברים השקיעו בדבר הזה. אנחנו יודעים בעיקר מה לא עוזר. אנחנו יודעים שמתיחות לא עוזרות, חימום לא עוזר, אין משמעות גדולה, לא למשקל, לא למדרסים, לא לזמן הריצה, לא לקצב של הריצה, כמעט הכל אנחנו יודעים שלא באמת משפיע על פציעות ריצה. אנחנו יודעים, יש כמה מחקרים שמדברים על נפח ריצה, בעצם כמה סך הכל רצת בשבוע או בתקופת זמן מסוימת, וככל שהנפח גבוה יותר, אז בעצם יש לך סיכון יותר להיפצע, כי בסוף בקילומטראז' הזה שעברת, אז יכול להיות שתופיע פציעה, למרות שיש לנו גם מחקר די גדול שסתר את זה, ויש לנו פציעה קודמת כרגיל, כמו בכל פציעה בעצם, אז פציעה קודמת היא מנבא טוב לפציעה חוזרת. ועכשיו לאחרונה, כשבדיוק אז שדיברתי איתך, אז יצא איזשהו מחקר שבדק 112 או משהו כזה, לא תפוס אותי על המספר, רצים, שנתנו להם, חילקו אותם לשתי קבוצות, נתנו להם תרגול, הם קראו לזה שרירי ליבה של כף הרגל. אני אהבתי את המושג, למרות שהיום כולם נגד הביטוי שרירי ליבה, אבל התכוונו בעצם לשרירים הקטנים יותר של כף הרגל, ולחלק השני, ולקבוצה השנייה נתנו מתיחות של כף הרגל, ובדקו אותם אחרי מספר שבועות, לראות איך הם התקדמו, מה קורה מבחינת ריצה, במשך לתקופת זמן די ארוכה בדקו קדימה מה קורה. ומהמחקר הזה, למה, קודם כל למה בכלל החוקרים רצו לעשות את המחקר הזה? כי הם ראו מחקר די נחמד וטוב שהראה שנעל, מה שנקרא נעל מתקנת, נכון? הם אומרים נעל מתקנת, הנעל עם התמיכה.
תיקון פרונציה,
כן, שמתקן, נותנת לך תמיכה לפרונציה בעצם, לקריסה פנימה של כף הרגל. אז בעצם נעל מתקנת מפחיתה את השיעור של הפציעות, אז הם אמרו, רגע, אם נעל מתקנת מפחיתה, ובעצם הנעל המתקנת, התפקיד שלה זה בעצם למנוע את הפרונציית יתר, הכניסה פנימה של כף הרגל, למה שהבן אדם מהשרירים של עצמו לא יעשה את זה, וימנע לעצמו את הפרונציית יתר? אז בואו נאמן את האנשים, לקחו את האנשים, אמרו להם בואו תחזקו את השרירים האלה, ואז נראה אם זה מונע. והראו שם מספרים די מדהימים של פי 2 או יותר, פי 2.4 יותר פציעות. כן, אנחנו כמובן מאוד שמחים מהמחקר הזה. ויותר פציעות אצל הקבוצה שעשתה רק מתיחות, לעומת הקבוצה שעשתה חיזוק שהוא ספציפי של שרירי הליבה של כף הרגל, שזה קצת לא דומה למחקרים אחרים שבודקים, שתמיד בודקים תרגילים קצת יותר כבדים וסקווטים ותרגילים שהם יותר משמעותיים. ופה בדקו איזה תרגילים כאלה של לתפוס מגבת וכל הדברים הפשוטים האלה, וראו שזה מקטין להם מאוד את השיעור של הפציעות, ויותר מזה, הראו שככל שהבן אדם תרגל יותר, אז גם לאורך זמן היו לו פחות פציעות, והרגל שלו הייתה חזקה יותר ועמדה בעומסים טובים יותר. ואז אמרתי, טוב, יאללה, בוא נעשה על זה שיחה, כי אני הזכרת את אקבן, אני ליאור קאץ זה הפיזיותרפיסט שלי, והוא אז העביר אותי לריצה יחפה לפני 10 שנים, ואני תמיד התעניינתי בנושא, רצתי ככה, אני עדיין רץ ככה, לא משתגע כל כך, אבל רצת 8-10 קילומטר שלי, מאוד נהנה מזה. להגיד שהעברתי הרבה אנשים, או שגיירתי הרבה אנשים, הפכתי אותם לרצים יחפים, לא הפכתי אותם, כי זה קשה, כי זה תהליך, ואין לי אולי את הקשב או את הזמן לתת לבן אדם הזה, כן. אבל האם אני חושב עמוק בפנים שזה מה שרוב האנשים צריכים? לגמרי כן. אז
שמע, אני מתמוגג על המחקר הזה שאתה אמרת עכשיו, כי זה... אני אספר לך משהו, אני כשהתגייסתי, אז היה לנו פיזיותרפיסט ביחידה. וזה היה חלק מהשגרה של חייל מסלול. ופעם אחת שבאתי אליו, קוראים לו גל סלע, פיזיותרפיסט, וגם הוא מדבר היום על הנהלה מינימלית. מהסיפור אתה תבין. אז פעם ראשונה שהייתי אצלו, היה לנו סמולטוק שם בקליניקה, ואחרי משהו כמו 30-40 דקות של שיחה, וסיפרתי לו על ריצה יחפה, ואני נער בן 19, כן, טירון, אתה יודע, טירון צעיר, חייל מסלול בשלב א', מי אתה בכלל? מדבר עם פיזיותרפיסט ששעה שיחה איתו משלמים לו יפה מאוד ונותן שירות לאנשים שעובדים בצורה מאוד אינטנסיבית עם הגוף. הוא אמר לי בסוף השיחה, כחובבן אני מסכים איתך, אני חושב שאתה צודק, כאיש מקצוע עם דיפלומות אקדמיות, אין לי מספיק ספרות מחקרית כדי להמליץ את זה לפציינטים שלי. ואני חוזר אליו 3 שנים אחר כך, מסלול, קורסים, עניינים, קצונת תפקידים, חוזר ליחידה, רואה אותו הולך עם הוויברם 5 פינגרס, מדבר עם פציינט אחד שהוא מטפל בו, על איזה מרגיז זה שהוא לא יכול לשלוח את הילד שלו יחף לבית הספר. ואני זוכר שכשהייתי בשירות, אז קיבלנו את הוואוצ'ר, ואז יש לך הסבר איך לבחור את הנעל, וצריך לבחור נעל עם תומך כזה, ולבדוק איזה קשת יש לך. בקיצור, כל האוטוריטה המקצועית שקשורה איכשהו לתחום של פעילות גופנית בדגש על ריצה, שזה רופאים, פיזיותרפיסטים, אורתופדים, מאמני ריצה, גיחכו על הרעיון הזה לרוב. וזה פשוט כיף לשמוע שזה מתפתח, וזה באמת משפר את איכות החיים של האנשים.
זה מתפתח, להגיד שהיום יש לנו מספיק עדויות, עדיין לא, אבל אני חושב שזה הולך לכיוון הזה. אז שוב, אתה חוזר לנקודה הראשונית שדיברנו על האם אנשים מוכנים לעשות את הדרך הקשה יותר או שלא? וגם האם זה נכון לכל בן אדם? אז זה לכיוון השאלה הבאה בעצם. אז אנשים, נגיד בן אדם עכשיו שומע את השיחה הזאת, אומר לעצמו, אתה יודע מה? אני רוצה לנסות. מה הוא עושה? איך הוא מתחיל? אתה מאמן שעובד ספציפית עם אנשים כאלה, אז אם הוא יכול לפנות אליך, אז, או למישהו שעושה דבר דומה, אחלה. אם אין לו את ההדרכה הזאת של איש מקצוע, או שהוא רחוק, מה הוא צריך לעשות?
קודם כל להבין שאם אתה באמת עושה העמקה לריצה יחפה, ואפילו אתה מתחיל לעבוד עם נעלה מינימליסטיות, אתה בוחר במסלול שהוא הדרך הארוכה שהיא קצרה. כלומר, כבר להבין שזה לוקח זמן, זאת הסבה ארוכה, אם לא עושים אותה נכון, זה מביא להרבה מאוד פציעות, לדלקות בגיד האכילס, לדלקות בתאומים, מהסיבה פשוטה שאתה מפעיל שרירים שאף פעם לא הפעלת. גם אני באחת הפעמים הראשונות שרצתי יחף הרבה זמן ועפתי על התחושה הזאת שאני יכול לרוץ הרבה בלי כאב, הייתה לי דלקת מאוד רצינית 3 ימים אחר כך. ולא היה עדיין אינפורמציה. איך ניגשים לזה? קודם כל, מה לא לעשות? לא להוריד נעליים עכשיו ולצאת לרוץ לריצה, אפילו לא 10 דקות. זה משהו שדורש הרבה תשומת לב. אפשר להיפצע מעצמים זרים, אפשר להיפצע מאוד מאוד מהר. תחשבו שבן אדם, הרבה אנשים מרגישו את זה, שאני חוזר אפילו לעשות שכיבות צמיחה, אחרי שלא עשיתי שכיבת צמיחה, 2 שנים. זה מאוד מאוד כואב. איך כן ניגשם לזה? קודם כל, אני מאוד מאמין בלקרוא, בידע. זה גם אחד מהערכים המוספים שריצה יחפה מביאה לנו. אני מלמד את עצמי בהתחלה דרך ספרים, נציג עכשיו כמה, ואז דרך המשוב הטבעי של הגוף, דרך הכאב. זה ספר שבעצם התחיל את הסנסציה. אמרת שהיום זה מתקרב לקונסנזוס, כן? כריסטופר מקדוגל, Born to Run, יצא ב-2008 או 2009, אם אני לא טועה, ובישראל הוא תורגם 2013 או 2014. וזה האיש ששינה את התמונה. כלומר, לפני כן זה היה של היפים בלבד. היו אנשים שרצים חיפים, אבל זה היה היפים מוזרים. והוא עשה את עבודת חקר והראה שתעשיית ההנהלה יודעת על זה, והוא הביא להרבה מאוד כללי אצבע. שכללי האצבע זה קודם כל להקשיב. זאת אומרת, אתה רץ יחף. דווקא אני כן מביא את זה לפני הדברים היותר. כמה רעש הצעד שלי עושה כשאני פוגע בקרקע. זאת, למשל, לא חושב שצופה, זאת אינדיקציה ישירה לאימפקט שיש בכל צד.
ובעצם, אגב, מה שדיברנו מקודם על אינטרנל פידבק, שזה התחושה ולהגיב לשינוי הזה, זה אקסטרנל פידבק קלאסי, בעצם לשמוע ולהגיב לכמה העוצמה אני משקיע עכשיו בנחיתה. אוקיי, אם הצד שלי הוא שקט, אז אני יודע שהעוצמה היא לא גבוהה מדי.
בדיוק, אני עובד עם מתאמנים, וזה אחד הדברים שאני שם לב מיד בהתחלה, וזה באמת רוצה לקלוט את זה מאוד מאוד מהר, בגלל שאני לתרגל את זה כבר לא מעט זמן, אז באמת כשאני רץ, כמעט ולא שומעים את הצעדים. בטוח אם רצתי מישהו עם נעליים לידי, זה בכלל הולך לאיבוד, וגם אם הוא רץ עם יחף לידי, לא שומעים את הצעדים. שזאת אינדיקציה לזה שאין הרבה אימפקט.
ואם יש... אגב, רגע, אני חייב לקטוע אותך, אבל צריך להגיד את המובן מאליו שלא נאמר עד עכשיו, כי לנו זה ברור מאליו, אבל אולי למי ששומע על זה בפעם הראשונה, או לא בטוח לגמרי על הסיפור הזה, צריך להזכיר שריצה יחפה, אנחנו לא נוחתים על העקב. אנחנו נוחתים על קדמת כף הרגל או על כף רגל מלאה, לנחות על העקב או היל סטרייק, מה שנקרא, זה כמעט בלתי אפשרי, זה כאבים...
זה כשדיברנו על דברים שכבר הם כן קונצנזוס, עדיין תגיד, תמצא מאמנים שאומרים שכל אחד רוצה שנוח לו, ואם זה עובד לך, זה עובד לך, ושמה שזה נכון, אם זה עובד לכם, זה עובד לכם. אבל בגדול יש הסכמה מאוד מאוד ברורה, וגם יש שכל ישר שמסביר למה זה. שזה ריצה יחפה השפיעה. כשאני אותי לימדו אותי לרוץ יחף, אמרו תגלגל את הרגל. תפגוש את הקרקע עם העקב, תגלגל על קצות האצבעות, ואז תדחוף עם קצות האצבעות את הצעד שלך. זה הבחנה לצבא שלי, שמעתי את זה ממאמני ריצה. עד היום יש
לנו... לא יחפה, אמרת בטעות יחפה.
לא, לא בריצה יחפה.
כן.
בדרך הקונבנציונלית.
כן.
והדבר הראשון שקורה כשאתה רץ יחף, ואתה לא רץ על חולי עמוד דשא, דשא דרך שהוא סלחן, אבל... נסביר גם למה חולם זה לא כדאי. מהסיבה הזאת שאין לך, אתה לא מקבל את המשוב הזה. אתה יכול לרוץ בצורה לא נכונה, בלי לקבל את המשוב, עם עוד פחות תמיכה מאשר נעל קונבנציונלית. כשאתה מוריד נעליים ורץ על אספלט, אפילו חמר בצדון ריצה, ואתה תדרוך על העקב, תפגוש את הקרקע עם העקב, זה מאוד מאוד יחב. כל מי שרוצה להפין את זה ממש בשנייה אחת, לעמוד רגע אחד על הרגליים, לקפוץ ולדרוך, ממש לקפוץ סנטימטר מעל הקרקע ולדרוך על העקבים. נרגיש זעזוע חזק, מאוד מאוד לא נעים, מממש הקודקוד של הגולגולת שלנו עד העקב. כי אין לנו דרך להתמודד עם האימפקט. זאת אומרת, יש לנו משקל, כמה נשאר. כן, המשקל שלי בנוסף כוח המשיכה, מה שזה רוצה מבחינה פיזיקלית, ואין איך להתמודד, אז יש לי עצמות. ואם אני דורך, אם אני פוגש את הקרקע על קצות האצבעות, יש לי את כל הגידים, את כל המפרקים, מהאצבעות עצמן, ועד הקרסול, ועד הברך, והמפרק של האגן, ואני יכול לבסט את האנרגיה. אז הדבר הראשון שקורה שעוברים לרוץ יחפים, זה חוק אצבע ראשון. בריצה, זה יכול להתפלק וכן הלאה, אבל באופן כללי, לא פוגשים את הקרקע עם כף הרגל כשאתה יחף.
מעקב.
עם מעקב. או שהעקב יישבר, אם אתה משך ככה הרבה מאוד זמן, או שזה יחב לך ואתה תשנה. ואז מגיע המושג של לא היל סטרייק, אסור לפגוש את הקרקע עם היל סטרייק כשאתה רץ. זה לא... יש מאמנים שהגידו אם זה עובד לך, זה עובד, אבל כשאתה רץ יחף, אי אפשר לרוץ ככה. אתה עובר לפגוש את הקרקע במיד פוט, באמצע כף הרגל, או בפור פוט. האידיאל הוא... זה לפגוש את הקרקע באופן מאוד מאוד עדין, בהתחלה עושים את זה באופן גרוטסקי כדי ללמוד ומוקצן, ופוגשים את הקרקע עם קדמת כף הרגל ושאר הרגל מונחת. זה מאוד מאוד חשוב שהרגל תהיה, שהעקב כן ינוח על הקרקע. בהתחלה אומרים קדמת כף הרגל, קצות האצבעות, קצות האצבעות, גם אתה יכול לראות עכשיו הרבה אנשים שרצים נעל קונבנציונלית על קצות האצבעות, כי הם שמעו על ריצה חיפה או כי הם שמעו שלא טוב לדרוך על העקב, ואז הם נשארים רק על קצות האצבעות, שזה נותן מהירות מאוד מאוד גבוהה, זה משפר ביצועים, וזה יותר נעים. זה הופך את זה לפחות סיזיפי, כי יש לך קפיץ, כמו הנעל הזאת, שמחזירה לנו את האנרגיה, אז גיד האכילס עושה את זה. והתאומים עושים את זה. אבל אתה תפתח מאוד מאוד מהר, או מסיאטר ודלקת בתאומים, ולפני כן דלקת בגיד האכילס. אז, קדמת כף רגל או אמצע כף הרגל, זה חשוב מאוד בסוף הצעד, עקב, נוגע בקרקע, נח. דבר כזה של לתת לעקב ולנוח, זה משהו שגם יכול לי זה פתר את ה-ITB. כשאני העליתי נפח לקראת מרתון, גיליתי את ה-ITB, את הפציעה הזאת של הרצים, והבנתי שזה פשוט מתח שנוצר, כי אני לא מרפא. את שירי האגן ואת הירך. תן לרגע לנוח. זה הדבר הראשון. לעבור מהיל סטרייק למיד פוט ולפור פוט. דבר נוסף שמשפיע, זה היציבה שלנו. אם אני רץ יחף ביציבה לא נכונה, יש סרטון שאני מאוד אוהב שמישהו שהכין סגנונות ריצה של אנשים. אז יש את הרץ הכבד שכל צעד זה סטומפינג כזה, זה טריקה של הרגל ולדחוף את הרגל, או שהראש זז הרבה מאוד, או שהגב כפוף והכתפיים סגורות. ודרך קשר, אבל דרך מאמן או דרך ספר אפשר לעבוד על האלמנטים האלה בדרך קצת יותר מהירה. אתה, גם פה אתה מונע פציעות, כשאתה רץ עם צוואר ישר ומסתכל. אז מעבר לביטים המנטליים שהם בעיניי הרבה יותר, היום מעסיקים אותי יותר, אתה בטח הזה יותר פתוח, אתה נושם יותר טוב. הכתפיים פתוחות, אתה נושם יותר טוב. גב כפוף, יכול להיות שיש לך כאבים בגב או בגב תחתון כשאתה רץ, כי הגב כפוף. ואם בהתחלה יחייב לך קטע עובד, אז אוקיי, אז עכשיו זוקפי הגב עובדים, אתה ביצירה נכונה. ויש הרבה אלמנטים שבפורמט הזה קשה להבין אותם, אבל אני מאוד ממליץ, מי שרוצה לתרגל את זה לבד את הסבא, יש פה ספר של...
תגידי גם איך הוא נקרא, כאילו...
כן, Barefoot Running Step by Step של קן בוב סקסטון, שהוא בהתחלה מתאר את זה, וכריסטופר מקדוגל כל הדמויות שהוא מביא, וזה היו דמויות שהם פעם היו פשוט היפים עזועים שרצים לבד יחפים בקניונים, כן? הוא הלך לידי שבט ארה ומרה, והם הפכו היום, למשל, אחד מהאנשים שהוא מזכיר שם, הוא מי שעומד מאחורי לונה סנדלס, שזה אחד מהמותגים היום שמובילים את הנעלן המינימליסטית בסנדלים. כן. וכן, בוא קצת את הספר הזה, ממש מסביר את כל האלמנטים הקטנים שצריך או דרך משוב טבעי, או דרך מאמן, או דרך ספר.
אוקיי. תגיד לי, עכשיו בהכנה שלך עשית מרתון עכשיו לא מזמן, סיימת אותו. איזה פציעות נתקלת בכל זאת? אתה עובר עכשיו ריצה יחפה ארוך, אתה גם רצת יחף לחלוטין.
כן.
פציעות שאתה נתקע, אני יכול להגיד שממה שאני רואה זה בדרך כלל פציעות יותר של אזור כף הרגל ובאמת גיד אכילס, למי שלא מגיע לזה מספיק מוכן. מה אתה חווית?
אני אגיד לך כל הפציעות שחוויתי, אין הרבה. זה בעיקר כשהיו, זה ידעתי מה, איך לטפל בהם. קודם כל גיד האכילס, דלקת בגיד האכילס, הסברנו את זה עכשיו. השנייה שהייתה לי, זה... אתה אמרת לי פעם את השם של ה...
מטטרסלגיה, או מורטון
זנוירום. שהעצב, העצב...
מורטון זנוירום.
שהיה לי בין הבקרית.
בין המסריקים.
שבין הבוין לבין המסריקים, דרכתי על אבן, ואז נותר לי שם רגישות מאוד 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 גבוהה. וכל פעם מאוד מאוד כאב לי כשדרכתי על כף הרגל. זה היה לי שבועיים מבהילים, כאילו בוא נאמר, יכול להיות שעפתי ודפקתי את עצמי. ולא, הלכתי יחף על... על החוף של אילת, שזה לא חול ים, אלא יש שם חצץ, זה עשה לי כמו מסע שפתר את זה. הפעם היחידה שהיה לי שבר מאמץ בכף הרגל, זה היה מהנעל הצבאית. הייתי בניווט, והנעל הצבאית, אז לא היה לי שברים בכף הרגל. לא, אני לא חושב שהיה לי פציעות ישירות. כולם שואלים, לא נכנס לך זכוכית וכאלה הלאה ואבנים. אני זוכר פעם אחת, וגם אותה אני לא זוכר, אולי פעם או פעמיים היה לי כאילו משהו מאוד מאוד קטן, שבאמצע ריצה פשוט עצרתי שנייה, הסתכלתי על הרגל, הוצאתי והמשכתי לרוץ. אז פציעות שיבצעו מריצה יחפה, זה יהיה מי לעשות את זה מהר מדי, בצורה לא נכונה, בלי קשב, צריך להבין שעברו מריצה יחפה. לא בודקים נפח קילומטראז', להוציא את זה מהמשוואה. לא בודקים קצב, להוציא את זה מהמשוואה. הדבר היחיד שמודדים פעילות כשאנחנו בתהליך של הסבה לריצה יחפה, וצריך להבין, כדי לצבור בסיס של לצאת לריצה של 3-4 קילומטר רכב בפנן שלך, זה מינימום חצי שנה עבודה. הדבר היחיד שמודדים זה זמן עבודה. זמן עבודה יחף, אפילו אם אתה עובר להליכה. זמן עבודה. מתחילים מ... נגיד עוד רגע אני אגיד באמת את הדרגה איך עושים את זה, אבל זה מאוד מאוד שווה את הסבלנות הזאת, כי אחר כך הביצועים עולים פלאים.
זאת אומרת, אם יש לי חצי שנה עכשיו להתכונן, אני רוצה לשפר את ה-10 קילומטר ריצה שלי, זה לא הזמן לעבור.
לא, זה תהליך שלוקח זמן, אבל כן...
מי שעכשיו רץ עם השעון ולחוץ על הזמנים, לוקח זמן.
אבל כן להתחיל להבין ולחשוב על ריצה, ובכלל פעילות גופנית, לא במספר חזרות שעשית, לא בכמה משקל דחקת, לא בכמה קילומטראז' רצת ובאיזה קצב, איך הגוף שלך נראה? איך הנשימה שלך? איזה סאונד אתה מוציא? מה אתה מרגיש תוך כדי הריצה? אתה ככה תורק את עצמך כל הריצה? ולהבין שזה בוודאי מביא לביצועים הרבה יותר טובים. וגם אפשר דרך הטכניקה, להתמקד בטכניקה, לשפר ביצועים בצורה מאוד מאוד מהירה. אני זוכר שדיברתי עם חבר'ה בקורס קצינים, בהשלמה היחידית של הנדסה, לפני ברור. גם לפני ברור דיברתי על ריצה יחפה. והבאתי להם כמה טיפים, ואנשים שיפרו את התוצאות שלהם בחצי דקה, בדקה ודקה וחצי. עם הנעליים שלהם לא רצו יחפים. דברים כמו קיידנס, החלפת הצעדים, שאנחנו יודעים שצריך להיות לזה איזשהו ממוצע, שאם אתם בהחלפת צעדים מאוד מאוד איטית, זה כמו שיש המון המון... זה כמו לנסוע באופניים בהילוך מאוד מאוד גבוה, זה קשה. יותר כלכלי להחליף צעדים מהירים, זה הרבה יותר...
בעצם קאדנס גבוה, קאדנס זה מספר צעדים לדקה.
בדיוק,
וגם הסטרייד. אנחנו אומרים היום שהם רוצים לכוון לאזור ה-180 צעדים לדקה.
נכון.
שזה לא מעט, מי שרוצה לבדוק את זה בבית יכול להוריד איזו אפליקציה של מטרונום, ולשים 90 על מטרונום ולספור כל פעם שרגל ימין או רגל שמאל פוגעת ברצפה, ולנסות לכוון לאזור ה-90 בריצה. לא פשוט.
לא פשוט, אוקיי? אבל...
רוב האנשים עובדים על קאדנס הרבה יותר נמוך, על אזור ה-150, אפילו 140, וזה בעצם אומר, נסביר שנייה לצופים, שזה זעזוע קצת יותר גדול בכל צעד. אני אגיד לך קצת איפה הפיזיותרפיסטים, איפה אנחנו נתקלים בזה, ומתי פיזיותרפיסטים מתמודדים בדברים האלה, אז כמובן יש את הקהילה של הרצים יחפים שהם, אז הם יודעים כאילו... על הפציעות שלהם, שזה כן. בדרך כלל, שוב, זה פציעות יותר של כף רגל, אז נוירומות קורה לפעמים, אכילס ובעיות גידים אחרות בכף הרגל, למי שעושה את זה לא מספיק הדרגתי או לא מגיע מספיק מוכן מבחינת כוח, שאני נותן מדד כזה, שהוא, זה מדד שאני לא ממציא, אבל הוא לא באמת מתוקף או משהו, של 25 עליות על קצות אצבעות, ממדרגה, משיפוע, שאם הוא מצליח לעשות דבר כזה ברצף, עליות מלאות יפות, אז סימן שהכוח שלו של השרי סובך, של שרי התאומים והסוליה, של השוק האחורית, הם בעצם, זה התחלה טובה, אוקיי? Okay. אם הוא לפני זה, אם זה פחות מזה, אז אולי שווה לו עוד קצת להשקיע בחיזוקים. אז התחלתי להגיד שהפיזיותרפיסטים בעצם מסתכלים על זה הרבה פעמים כדרך לשינוי טכניקה של רץ, כשיש פציעה שהיא יותר פציעת ברכיים או פציעת ירך, כאב פטלו פמורלי, כאב של בעצם של הפיקה, או פציעות ממליצים, ITV.
ואז ממליצים
אז לעשות אולי איזשהו שינוי, או איזשהו מעבר לריצה יחפה, כי אז אנחנו יודעים שבאמת העומס קצת יורד מהברכיים, ועובר בעצם לשוקיים ולכפות הרגליים, שזה כן. אם אתה לא מוכן שם, אז זה בעיה בפני עצמה, אבל לפחות אני שנייה מוריד את העומס פה ומאפשר לך לרוץ.
שמעת על מקרים גם שאני שמעתי על חבר'ה שפלטפוס כל החיים מדרסים להפסקה עד שהגיעו לפיזיותרפיסט באמת שמע על זה והליכה יחפה על דשא, 3 פעמים בשבוע, שעה והקשת שלהם חזרה.
לא מכיר מינונים כאלה, אבל אין ספק שהרבה אנשים לא מכיר ספציפית את המינון הזה אבל, או את הסיפור הזה, אבל אין ספק שהרבה מהאנשים שבטוחים שיש להם פלטפוס אז אין להם מה שנקרא פלטפוס קשיח או פלטפוס מבני, יש להם יותר, יותר
של
חולשה
כן.
של הקשת המדיאלית מה שנקרא, והם איך אפשר לראות את זה? זה מאוד פשוט. כשהרגל שלהם באוויר אז הם יראו קשת שנראית יפה וכף רגל נורמלית לכל דבר, וכשהם יעמדו על הרגל אז הקשת תקרוס לגמרי פנימה וכבר לא יראו את הקשת שלהם. אז אנשים כאלה יש להם סיכוי טוב אם הם יעבדו על זה, וזה לא, אני לא אומר שזה דבר פשוט, אבל אם הם יעבדו על זה, אז שתהיה להם קשת מדיאלית יפה, והם לא יצטרכו מדרסים. מדרסים, לדעתי, שוב, זה הפתרון הקל, שאני לא שולל, אבל כל אחד יעשה לפי מה שהוא חושב.
תמיד יש מקרים, שום דבר הוא לא אבסולוטי. כן. אבל כן, זו דוגמה מאוד מאוד יפה בעיניי, ליצור חוסן במקום להביא תמך, במיוחד קשת, כשאתה חושב על קשת, שכל ה... למה זה כל כך יעיל מבחינה הנדסית בבניית מבנים, נכון? והרומאים הביאו את הקוואדקים ואת הקוליסאום וכן הלאה וכן הלאה, כי זה מבנה שהוא נותן לך המון המון תמיכה, כשיש משקל מאוד גבוה מלמעלה, זה יוצר חיכוך בחומר שמתפזר לשני העמודות. והדרך הכי מהירה לשבור קשת במבנה, בוא נגיד, זה דווקא לבוא מלמטה כביכול ולהזיז את המשקל, ואז הקשת קורסת. אז, וזה מה שאני חושב שאנחנו עושים במדרסים. ווואלה, פשוט, הרוב המוחלט אני חושב של קשת, זה פשוט ניוון. והרבה פעמים מידת הנעליים גם קטנה, כי הרגל התכווצה כמו שרים, כמו חיתוף של הגוף. מידת הנעליים מתכווצת, הצורה של הרגל משתנה, כי דברים חוזרים לעבוד.
מי לדעתך צריך להיזהר או להגיד לו, תשמע, אתה אולי לא האיש שמתאים לדבר הזה, או שאתה אומר לי, תראה, לא, אין אנשים כאלה, כולם יכולים, זה רק עניין של זמן, תהליך.
לפני שאני אגיד את הזהירויות, אני אגיד שאני דווקא, אני פנטזיונר ואני איש חינוך, ואנשי חינוך חייבים להיות אופטימיסטים חסרי תקנה, ואתה יודע, אני זוכר שכשהתחלתי לרוץ לחף, שמעתי על מקרים של אנשים שהיו בתאונות דרכים, ואני לא אוכל ללכת על ידי כל הרופאים, אז אני באמת מאמין. שהרבה מאוד מקרים גם קשים, עם הרבה מאוד עבודה ותשומת לב וידע, יכולים לעשות את זה. אבל, אם לא עושים את זה נכון, זה מסוכן, ולכן אני חושב שצריך להיזהר בעיקר, כל מי שיש לו בעיה רפואית, בעיקר אורתופדית, זאת אומרת, פריצה דיסק. בעוד מובחנות, אולי תגיד, אתה עוד דוגמאות כאלה, כן, אבל בעיות באגן, בלטים בגב.
בוא נגיד ששווה להיות מלווה.
לגמרי.
שווה שיהיה ליווי.
לגמרי. זה היה, היה לי המון המון מזל. באמת, לא היה לי... יש המון ידע, ואפשר להשיג את הידע הזה ביוטיוב ובספרים האלה שהבאנו עכשיו, שני הספרים האלה, לבד זה כבר המון ידע, ובסוף את כל הידע שצברתי זה היה דרך ניסוי וטעייה. ואני כן חושב, ואני בטוח, שיהיו, ואני גם מזמין אנשים לקבוצה שמתאמנת, מתרגלת
ריצה יחפה. איפה היא נמצאת? בירושלים.
כרגע בירושלים, בהמשך יהיו לנו קבוצות גם מחוץ לירושלים. וכן לקחת, זה עדיין, זה מין תחום כזה שאתה עדיין לא יודע מי כן, מי לא, אבל שווה לעשות את זה עם ליווי. זה יכול לחסוך הרבה מאוד כאבים. אז לשאלתך, בעיקר להיזהר, אני חושב, מכל בעיה רפואית שיכולה להיות. זה כן אפשרי, אני עכשיו מאמן מישהו שיש לו בעיה בגב. וכל מי שעושה את זה צריך להבין שזה תהליך מאוד מאוד ארוך, שלוקח זמן לעבור אותו. אולי נגיד מילה באמת על איך כן לבנות את... איך כן? אז אני בדרך כלל ממליץ על מתכונת של, נגיד, בוא נגיד בתוכנית ריצה, יש לך 3 אימוני ריצה בשבוע, אז אני הייתי ממליץ על ריצה אחת בשבוע שהיא טכנית לחלוטין, ריצה אחת בשבוע שזאת הריצה שלך בפנן, לא טכניקה, לא שום דבר, רוצים האוזניות, מה שאתה, איך שבא לך, איך שכיף לך כרגע, איך שאתה רגיל, וריצה אחת שמחברת בין השניים. הריצה הטכנית זה ריצה שאני לצורך הזמן מגיע למקום סטרילי, לא חול ים, לא, ודשא כן כדאי, אבל לא חול ים.
למה בעצם?
חול ים זה לא טוב, בשונה מכל מה שאנשים חושבים, זה כן טוב לפיתוח אירובי מטורף, זה קשה פיצוצים, וזה כן, בוא נעני, אני בטוח, שירים בכף הרגל, אבל דמינו, או אפילו תסתכלו בסלון יוטיוב בעיניים שלכם, מתעמל קרקע. כשהוא פוגש מזרן עבה מאוד, הוא צריך לנחות ולכופף ברכיים ולכופף את האגן, והוא צריך להפעיל הרבה מאוד משקל, גוף שלו, כנגד המזרן, כדי לפגוש קרקע יציבה להתייצב עליה. לעומת זאת, נחיתה, גם מורכבת, המזרן יחסית דק, מי שעשה ג'ודו כאלה דברים, המזרנים האלה שיש בכל מיני דוג'ויים, יש לך יציבה הרבה הרבה יותר מהר. זאת סיבה אחת, זאת אומרת, דווקא כשאנחנו רוצים על משטח מאוד מאוד רך, אנחנו מפעילים עוד יותר משקל, ועוד יותר עומס כדי לקבל את הקרקע היציבה הזאת שאוק אני.
זאת אומרת, זה למתקדמים. חול ים.
לא, חול ים, לא כדאי ללמוד שם. הסיבה הכי מרכזית זה...
ללמוד, כן, אוקיי.
כי אין לך משוב, לא כואב לך. אתה תרוץ אותו דבר, לא תלמד שום דבר, ואז לא עשינו בזה שום דבר. אז להתחיל בריצה הטכנית, ללכת למקום כמו דשא, עדיף אצטדיון, משהו סטרילי, נקי, אין זכוכיות, אין אבנים, אין שום דבר. להוריד נעליים, ללכת איזה דקה, שתיים, לתת לדברים להרגיש, ואז פשוט לרוץ 5 דקות. 5 דקות, אימון ראשון ריצה יחפה, 5 דקות יחף על דשא, בקצב, ככה אני מאמן אנשים, בקצב של הליכה מהירה. ממש כך. וצריך להבין שכל העבודה זה לא אירובי, זה עדיין לא בנייה אפילו של חוסן, חוסן של כף הרגל, כמו שדיברת עליו, אלא קשב. מה נעים לך ומה כואב לך? ובואו ננסה ללכת לכיוון של הנעים ולהפחית את הכיוון של הכואב. דרך ארוכה שהיא קצרה. יש חוקי אצבע. וכשאני עובד עם אנשים, אני מדבר איתם קודם כל על נשימה ויציבה ומדרך וקיידנס.
מה חשוב בנשימה?
נשימה זה בכלל, זה לא דווקא ריצה יחפה, אבל...
זה שיחה שלמה
כן,
אחרת.
כן, זה שיחה נפרדת, אבל... זה...
בנגיעה.
בנגיעה, אם אנחנו עושים את זה בצורה למודעת, יש לנו נשימה שטוחה, כאלה, אנחנו צריכים נשימה איכותית, נשימה יזומה, השירים בפנים צריכים להיות משוחררים, ממש פליטה, דחיפה של האוויר החוצה ושאיבה שלו לבפנים, נשימה שתואמת את קצב הפעילות. ואם שאלת נשימה, אני אגיד את זה עוד מילה, שבאמת שווה להשקיע את זה כדי לפתח את הקשב. היום אנחנו רואים באמת בכל פינה, גם מיינדפולנס וגם... ועכשיו נהיה גם עוד טרנד של קורס מאמני ריצת מיינדפולנס וטיפול דרך ריצה. אנחנו קונים את הכלים האלו כשאנחנו מבינים שזה לא ידע חיצוני, אלא מה אני מרגיש בגוף, וזה מחווה אותי. הריצה השנייה זה ריצה שבה תתחיל 5 דקות עם נעליים, בקצב שאתה רגיל, איך שאתה רגיל לרוץ, הכל טוב. עם ההדק שכבר יש לך בראש מהריצה היחפה, לעצור לגמרי, אפשר לשבת, להוריד נעליים, להוריד גרביים, לשים אותם בצד. להמשיך לרוץ 5 דקות יחף. לשים להם להבדל. לשים לב איך פתאום אתה כבר לא בעקב. אתה במטפות, גם אם אתה לא מתרכז. לשים לב שפתאום אם אתה נוחת חזק ואתה תורק את כף הרגל ודוחף את כף הרגל ואתה לא מניח ומרים אותה, זה פתאום יותר כואב. ולשים לב איך אתה פתאום גורר את הרגל על הרצפה, זה שיפשוף, זה לא נעים. אם אתה על חמר או אספלט ולא על דשא. ולשים לב שאם אני לא מחליף צעדים קצת יותר מהר, אז יחב לי. ואז הקדנס שלי עולה באופן טבעי. כי יש לי המון המון משקל, אז אני מחליף צעדים יותר מהר, וקצת כואב לי האספלט, אז כדי שלא יחב לי, אני מחליף צעדים הרבה יותר מהר, ואז הקדנס משתפר, והסטרייד שלי, הרווח בין הצעד, אורך הצעד, קטן. ואז אני חוזר לנעליים. עשיתי איזה 5 דקות, לא יותר. חוזר לנעליים עם האינפורמציה הזאת שהגוף שלי חווה אותה, הגוף ידע אותה, גם אם זה בקטנה בתחילת הדרך, ואני פתאום עובר את זה לנעליים, כל שבוע לעלות דקה או שתיים, לא יותר מזה, לא יותר מזה.
טוב, יש איזה... אני רוצה האמת לפנות לשאול אם יש שאלות נוספות שאתם רוצים לדעת על הנושא או איזה שיחת המשך, כי אנחנו התחלנו לדבר על זה בינינו ונשאבנו ודיברנו בלי סוף, שכחנו פה כמה נושאים, לא נורא.
בטוח,
אם יש איזה שאלות ספציפיות, אז מוזמנים לשאול, ואולי נעשה או שיחת המשך, או נעלה לכם ספציפית על השיחה. תודה רבה לרון כהן, מי שבאזור ירושלים, יותר ממומלץ, ולהתראות.
תודה רבה.